גמרא מסכת שבת, פרק שני, עוסקת באריכות רבה, רשימה ארוכה מאוד של חטאים, נושאים, שבעקבותיהם מידת הדין תקיפה על ישראל. יש הרבה נושאים, אי קיום נדרים, ביטול תורה, הכל זה בעקבות המשנה בסוף פרק שני, ששלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאלה נזירות בנידה, בחלה ובהדלקת הנר. אז בעקבות זה דנים על כל מיני עבירות נוספות שבעקבותיהם הדין הוא דין נוקב. הגמרא אומרת בעקבות זה שיש, אומר רבי ישמעאל, יש חטאים מיוחדים של עמי הארץ. יש בעיות ספציפיות שעמי הארץ לוקים בהם. עוון שני דברים עמי הארץ מתים. על שקוראים לארון הקודש ארנה, ארון סתם, ושקוראים לבית כנסת בית העם. כשגמרא אומרת בעוון שני דברים עמי הארץ מתים, מתכוונת לא על עבירה מסוימת, כי אין עבירה בדבר הזה, אלא היא מדברת על כך שעמי הארץ משתקעים במצבם הארצי, לא יוצאים, לא מצליחים לצאת מארציות. עם הארץ זה לא אדם טיפש, עם הארץ זה גם לא אדם רשע, עם הארץ זה לא אדם שהוא שלילי באופיו. עם הארץ זה אדם שעדיין הסתכלותו על המציאות היא לפי המושגים הארציים, השפיטה שלו את העולם, המטרות שהוא מציב לנגד עיניו, סדרי העדיפויות שלו בחיים, כל המבחנים שהוא עושה לכל מיני נושאים, איך הוא בוחן, איך הוא מעכל, הכל הכל לפי מושגי הארץ. הוא עם הארץ, עדיין הארץ, הארציות מוליכה אותו, מולכת בו, צורת החשיבה, הרצון, הרגשות, הוא לא יכול להתרומם. יכול להיות שהוא לא רשע, יכול להיות שהוא בחור טוב, אבל הוא נשאר ארצי. עם הארץ צריך להתרומם. כולנו צריכים לצאת מגדר עם הארץ. זה לא רק פונקציה של למידה. קובי, זה בעיה, אני לא רואה את האנשים שנמצאים שם, זה לא טוב. יש שם מצלמה מסתירה, תראה שם בחור כזה חשוב, אני לא רואה אותו. ממש בעיה. סתם נצחק. אני מחפש תירוצים. הארציות מונעת מאיתנו להתרומם. זה לא רק עניין של לימוד ולא רק עניין של ידע, בסופו של דבר זה עניין של יחס נפשי, של עמדת חיים. ההבדל בין תלמיד חכם לעם הארץ הוא בעמדת הנפש, בצורת ההתבוננות על החיים. ועם הארץ עלול להשתקע בארציות שלו, זה נקרא שעם הארץ מת. הוא לא מתחיה. החוכמה תחיה את בעלי המטרת, החוכמה היא ליצור חיים חדשים. הוא לא מתחיה, הוא נשאר באותו מצב. גם כשהוא בא כבר אל הקודש, גם כשהוא בא כבר אל בית הכנסת, המבט שלו הוא עדיין ארצי. הוא בוחן, מודד, מעריך את העולם הרוחני בפרמטרים ארציים, לפי הישגים ותועליות ארציות. בית כנסת דבר מצוין. כל השבוע כולנו, כל אחד בעניינים שלו עסוקים, לא נפגשים, כל אחד גומר את העבודה, הולך ישר הביתה. באים לבית כנסת בשבת או אפילו באמצע השבוע, או רואים אחד את השני. כולם יודעים שזה ממש מתכון מעולה לבנות קהילה, ככה בונים קהילה, ממש טוב ומאוד מגבש. כולם נפגשים ביחד בבית כנסת, יש שמחה, כולם ביחד, יש זה, מתעדכנים מה המצב של כל אחד, מודיעים וזה, מגבש, נמצאים, חווים ביחד את השבת, את החגים, משוחחים קצת לפני התפילה, משוחחים קצת אחרי התפילה, משתדלים לא באמצע התפילה, מתגבשים. בית העם, אם לא היה בית כנסת, היה צריך להמציא אותו. מסכנים אלה שאין להם בית כנסת, הם לא יודעים מה זה גיבוש קהילתי. התחיל ללכת לכל מיני מועדונים ואז או שזה מועדונים של צעירים שהולכים או שזה מועדונים של זקנים, הם לא מוצאים את עצמם, אין להם קהילות, מסכנים. ההתייחסות הפרגמטיסטית לעולם הרוחני היא האמרצות, זה אותה אמרצות. ההתייחסות השימושית, מה יצא מזה? הוא לא מתכוון לזה, הוא לא מתכוון לעשות משהו רע, אבל הוא בוחן את העולם הרוחני בתועלת המעשית שיוצאת ממנו. לא מספיקה חוכמה, זאת הכרה שלא באה רק מהשכל לבדו. נדרשת פה תודעה נפשית, עמדה עקרונית, מהו הקודש, איך אנחנו ניגשים לעולם הרוחני, מהו כבוד תורה, מהו כבוד כבוד שמיים. בית כנסת, מקדש מעט, מקום שבא לעצב את הציבור בתבניות של קודש, להגדיר שהמכנה המשותף של הציבור הוא הקודש, לברר שההתגבשות של הציבור היא סביב הקודש, שהחיים הציבוריים מוצאים את מקומם דווקא ככל שהם יותר יונקים מהקודש, מתורה ומתפילה. אם עמי הארץ קוראים לבית כנסת בית העם, הם מתים, האמירצות אוכלת אותם. מלשון הרב קוק באורות עמוד קוס המחק, הקריאה לארון קודש ארנה ולבית כנסת בית העם מורה על ההכרה בעניינם רק מצד הערך השימושי ולא מצד הערך הסגולי. היחס הזה, כאשר באים לעולם הרוחני מתוך תפיסה שימושית, מה העניין הארצי שיצא מכאן, הוא מאבד מהלב את כל היסוד העיקרי של חמדת התורה ומוריד את עמי הארץ עד הדיוטה התחתונה שלהם. עם הארץ מת, זאת אומרת הוא מדרדר נפשית. לכן כשאנחנו רוצים לצאת מגדרי עם הארץ, וזאת עבודה גדולה לצאת מגדר עם הארץ, לא רק בלימוד תורה אלא לא פחות מזה ביחס, בקריאה, בצורת החשיבה, בעמדה הנפשית. כמו שזה נכון לגבי היחס לבית כנסת ולארון קודש, כך זה גם נכון ביחס לתלמידי חכמים. אפשר להתייחס לתלמידי חכמים בצד השימושי שלהם. תלמיד חכם, מה התועלת בו? מה יוצא מזה שהוא תלמיד? הוא לומד המון שנים כבר תורה, לומד, 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 לומד. נו, מה יצא מזה? אם הוא פוסק לנו הלכות, אז הוא פתר לנו בעיות בחיים. טוב, מצוין, בסדר גמור. אם הוא מעביר שיעורים יפים, מצוין, גם חשוב, עוזר לנו ללמוד תורה, מעניין. אם יצא מזה משהו, מקצוע, תועלת חברתית, משהו יצא מזה, שזה שימוש, אז בסדר. טוב. זו תפיסה אמרצית. זו תפיסה של עם הארצית. זה כמו להגיד שבית כנסת זה בשביל התכנסות חברתית. הבעיה היא לא הפגיעה בתלמיד חכם. הבעיה היא לא אישית. הגמרא אומרת שמי שמבזה תלמיד חכם, ויש אומרים המבזה את חברו בפני תלמיד חכם, נחשב אפיקורוס. כך אומרת הגמרא. זאת בעיה של כפירה בעולם הרוחני. אתה לא, בכלל לא הבנת מה זה עולם, מה זה הקודש, מה זה התורה. הוקרת תלמיד חכם, כבוד תלמידי חכמים, זה לא נושא אישי שאתה רוצה לכבד אותו כי אתה עניינים של ברמה האישית, אתה רוצה שיהיה לו הרגשה טובה ולא לפגוע בו, זה גם לא כבוד במובן הזה שיש, הוא אדם שתורם לחברה, הוא מעביר לנו שיעורים, הוא פוסק לנו הלכות. הוקרת תלמיד חכם צריכה להיות מצד הסגולה. הסגולה, עצם מציאותם וריבויים של תלמידי חכמים בישראל. אני חומה, אומרת הגמרא והבטרה, אני חומה לתלמידי חכמים. החומה של עם ישראל, שלד הקיום הלאומי, זה עצם המציאות של תלמידי חכמים שלומדים. זאת ליבת החיים, זה הלב הפועם, בלי זה אין כלום. זה לא מצד התועלת השימושית. הגמרא אומרת שעמי הארץ אומרים מה יהנו לן רבנן, מה יצא מהם, מה הם מועילים לנו, מה יענו לנו. הגמרא מתייחס על זה בחומרה רבה מאוד. המבזה תלמיד חכם, אדם שלא מבין לעומק את הערך העצמי של תלמיד חכם, ולכן תלמיד חכם, אז בסדר, אז הוא כך, לא כל כך חשוב. אם הוא לא מכיר את ערך סגולתה העצמית של הופעת התורה ותלמידי חכמים, הוא כבר נקרא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. אינו מכיר את עוד עצמיותה של התורה וסגולתה הפנימית. בכלל צריכים להתרגל בחיים לייחס לכל עניין של קדושה ערך עצמי. תמיד חכם, יש ערך עצמי למפגש איתו, לא רק בתועלת הלימודית הפרגמטית שיוצאת, יש ערך עצמי למפגש עם תמיד חכם. יש ערך עצמי בכבוד לתלמיד חכם. כי זה שאנחנו מכבדים תלמידי חכמים, אנחנו בונים בנפש שלנו העצמה של כמה הקודש מרכזי בחיים. כשאדם מכבד תלמיד חכם, הוא עושה לעצמו בית ספר. הוא מגדיר לעצמו כמה התורה, כמה נוכחותה של התורה היא נושא משמעותי מרכזי. עצם הנוכחות. לא יצא לי ממנו כלום, לא שמעתי ממנו אפילו שיעור, אין לי מושג. הנה הלב נמצא פה. הלב שלי, הלב של האומה. גם אם אתה מודה בתועלת השימושית, כותב הרב פה, צריך להיזהר מאוד לא לכפור בערך הסגולי. ככל שתלמידי חכמים יותר גדולים, אז עוד יותר אנחנו חשוב לנו הכבוד, אלא הכבוד שלהם, לא בשביל, הם לא צריכים את הכבוד, חשוב לנו שעמדת הנפש שלנו תהיה כזאת, ערך עצמי. זה מוציא אותנו מגדר המארץ. לכן גם אחת העבירות של נשים מתות בשעת לידתן זו חלה. נידה, נר וחלה. מסביר הרב קוק מה העניין בחלה. חלה זה המתנה לכהן. בתוך היומיום של הבצק והלחם יש משהו שצריך לתת ביומיום לכהן. גם מי שהוא לא חקלאי, שהוא לא מתעסק בהפרשת תומות ומעשרות סיטונאית, גם אישה שקיבלה קמח מוכן כבר אחרי הפרשת תומות ומעשרות, מוכן בסקית ללא חשש תולעים, הכל מצוין, עדיין היא צריכה להביא משהו לכהן. כל יום היו מכינים בצק, כל יום צריך להביא דברים לכהן. זה עניין עקרוני. אנחנו רוצים שתהיי בקשר עם כהן. שהמשפחה, שהבית, שהלחם שלכם יהיה קשור לקודש. לא כי הכהן מסכן, לא כי הוא צריך עזרה. לא בגלל התועלת השימושית, כי מה התועלת השימושית בכהן הזה בכלל? הוא לא עוזר לנו כלום. אנחנו קשורים לקודש. הבית שלנו הוא בית כזה. נשים מתות בשעת לידתן חס ושלום, מה התועלת בהקמת בית? מה התועלת בהבאת חיים? אם רק הטבע פשוט זורם והכל נשאר ארצי, זה קשור לעולם הרגשי, זה קשור לשמירת מתח נפשי, זה דורש ערנות מאוד גבוהה, חושים מחודדים, אינסטינקטים מאוד מאוד חיים. זה מסיים הרב קוק את הפסקה בעמוד קוף סמכת, שמלאכי השרת, מלאכי השרת הם במהותם, בעיקרם, מכירים את הכוח של הערך הסגולי. מלאך זה אדם או אדם, ישות שנמשכת אינסטינקטיבית, רגשית, אל הערך העצמי הסגולי. רגשות אדירים. האופנים וחיות הקודש, ברעש גדול, שירת המלאכים, זמרה, בשירה ובזמרה, משבחים, עולם רגשי אדיר. כל יום שירה עצומה. רגשות שאי אפשר לתאר, אינסטינקטים רגשיים כל כך חזקים, חייתיים. חיות הקודש. אל הסגולה, אל הערך העצמי של הקודש. קדוש, קדוש. המלאכים, אומרת הגמרא בשבת, מקדימים נעשה לנשמה. שנאמר גיבורי כוח, עושי דברו, לשמוע בכל דברו. המלאכים הם גיבורי כוח, עושי, קודם כל עושים, ואחר כך לשמוע, אחר כך שומעים. מלאכי השרת לא צריכים הקדמה שכלית, הסברה, למה לרוץ כאש אל דבר השם, אל רצונו. הרגש האדיר מושך אותם לשם. זה סגולה, יש שם סגולה, יש שם קודש, ערך עצמי. הם לא שואלים מה יוצא, מה התועלת, מה יצא, מה ינפקמינה בזה, מה עושים עם זה. ערך עצמי, ערך עצמי שלא לא נזקקת לו המערכת השכנוע השכלית של הנימוקים והתוצאות. הם בעיקרם, במהותם, בשורשם, מכירים את ערכו, את כוחו של הערך הסגולי, שאינו נתפס בתפיסה ממשית. ככל שאנחנו יוצאים מגדר עם הארץ, ככל שהעולם הרגשי שלנו, הנפשי שלנו, פחות נזקק לטיעונים שימושיים פרגמטיים, אנחנו הולכים ומתקרבים למלאכים. אין דבר יותר יפה מאינסטינקט של קדושה. כך מגדיר הרב קוק את מדרגת הכהונה. כהנים הם דומים למלאכים, לבושי בדים, לבושי לבן, זריזים במלאכתם. עיקר עניינם של המלאכים, כותב רבי משה איסרליש בספרו תורת העולה, עיקר עניינם של הכהנים להידמות למלאכים, כמה שיותר להיות דומים למלאכים. בלשון הרב קוק, כהונה האינסטינקט של הקודש, אינסטינקטיביות של קדושה. לכן גם כשהגמרא אומרת, הירושלמי אומר, סליחה, מה המקור לזה שאנחנו עומדים בתפילה, בעבודת השם, תפילת עמידה, אנחנו עומדים עם רגליים ישרות, דעה אחת כמו המלאכים, בדעה אחת, כמו הכהנים שמשתדלים ללכת בצעדים מדודים, לא תעלה במעלות על מזבחי. הקדמת נעשה לנשמה, זה כבוד תורה. הקדמת נעשה לנשמה, זה כבוד תלמידי חכמים, זה כבוד בית כנסת. אני לא צריך את הנימוקים והשכנועים, מה התועלת כדי שיהיה לי אינסטינקט של... זה קודש. קודש עצמי. משיכה עצמית. הקדמת נעשה לנשמה רז שמלאכי השרת משתמשים בו. רז, קשר פנימי לא מלאכותי. רז, קשר נפשי סגולי שלא נזקק לשכנועים חיצוניים. רז, ההפך מהמילה זר, חילוף אותיות. דבר זר זה דבר ש... אתה שואל, רגע, מה לי ולא? טוב, אם יסבירו לי שיש לי איזה עניין משותף איתו, אז אני יוצר איתו קשר. פרגמטית, אני צריך אותו, הוא קשור אליי באיזושהי צורה. אבל בעיקרון הוא זר, אני לא יודע מי זה. תסביר לי מה אני צריך אותו, מה יש לי ממנו. רז בדיוק הפוך. רז, קשר פנימי אינסטינקטיבי ללא צורך בהסברים. וכשעם ישראל הקדימו נעשה לנשמה, יצתה בת קול ואמרה, מי גילה רז זה לבניי? רז שמלאכי השרת משתמשים בו. סוד של מלאכים. זה ניכר בחיים. אדם שהוא מוציא את עצמו מגדר עם הארץ, אדם שהוא מקדים נעשה לנשמה, אדם שיש לו יחס נפשי סגולי עצמי לתורה, לתלמידי חכמים, לבית כנסת, לכל דבר שבקדושה, זה ניכר. זה מתבטא בחיוניות שלו, במרץ שלו, באהבה שלו, בתודעת השליחות שלו. זה מתבטא בהזדהות, בהתמסרות. זה חלק מעולמו, זה תמיד הוא. כל כך הרבה יש לנו מה להשתלם בעקבות תלמידי חכמים, כל כך יש לנו מה להשתלם בשימוש תלמידי חכמים. לשמש אותם, לראות את דרכיהם, לרצות להיות בקשר איתם, להיזהר כל כך בכבודם, לא בשביל לא לפגוע בהם, שלא לפגוע בעצמנו. כשאדם מגיע לבית כנסת, אדם שהוא אינסטינקט של נעשה ונשמש בו, הוא מגיע לבית כנסת, הוא משהו נעצר. שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלוקים, בית כנסת. כמו שכשרואים ספר תורה, מוצאים ספר תורה מההיכל, מיד כולם עוצרים, נעצרים החיים. אבל גמרא אומרת שעמי הארץ טועים, כי כשהם רואים ספר תורה יוצא מההיכל, הם עוצרים את החיים. אבל כשהם רואים תלמיד חכם, הם לא עוצרים את החיים. ותלמיד חכם זה יותר מספר תורה. תלמיד חכם זה ספר תורה חי. שתמיד חכם מגיע לאיזשהו מקום, זה משפיע, זה אמור להשפיע על החיים. החיים לא יכולים להישאר אותו דבר. לכן הגמרא אומרת, כמה חמור מי שמבזה את חברו בפני תלמיד חכם. הוא לא ביזתה תלמיד חכם בכלל. הוא צחק על החבר שלו, ביזה את החבר שלו בפני תלמיד חכם. נו, מה הבעיה בזה? תמיד חכם פה, ואתה לא משתתק? זה לא עושה לך משהו? ברגע, סתם, באינסטינקט, ספר תורה פתוח, אתה לא יכול, אתה מסוגל לבזות את החבר שלך ליד תמיד חכם, איך אתה יכול? זה כבר בעיה. זה סימן שאתה כופר בעיקר הסגולה, כך כותב. אתה לא מבין, אתה לא מבזה עוד את התלמיד חכם, אתה יודע, הוא חשוב, אתה אומר לך מאוד חשוב, הוא תורם לחבר, הוא מאוד חשוב, הוא מעביר לנו שיעורים, מצוין, אבל אין לך את אותו אינסטינקט של קדושה. אפילו שהוא מודה בתועלת השימושית, הוא כופר בעיקר הסגולה. אתמול בערב התכנסנו כמה חברים ללימוד לעילוי נשמתו של אלירז אליהו, השם קום דמו, אלירז אליהו פרק. בהתחלה קראנו כל מיני דברים עליונים, כמו לקרוא עידרה של הזוהר, לא, אבל אחר כך קראנו קצת דברים של עניה על רז שמלאכי השרת משתמשים בו, אלירז אליהו. ביום הילולה של צדיק הנשמה שלו עולה עוד יותר למרומים, עוד יותר מתקדשת, והוא אחד מהחבורה. וכשנשמת צדיק שהיה חלק מחבורה עולה, אז כל החבורה קשורה לעלייה שלו. זה לא סתם צדיק, זה צדיק שהיה חלק בשר מבשרנו, למדנו איתו ביחד תורה. רז שמלאכי השרת משתמשים בו, כל אחד שיכול עוד יותר להיות בבחינת הקדמת נעשה לנשמה, עוד יותר את אותה ודאות נפשית רגשית שלא צריכה פלפולים שימושיים. סגולה, סגולת התורה, סגולת בית כנסת, סגולת קדושה, עולם נפשי כזה מיוחד במינו, לאחוז קצת בזה, לקנות קצת מזה. מה זה כבודה של שבת, מה זה כבוד בית כנסת, מהו כבוד התורה, מהו כבוד תלמידי חכמים. עולם מופלא, עולם לא יאומן, של עוצמות רגשיות, עוצמות נפשיות. רז של מלאכי השרת. ביום של התעלות נשמה שכל כך אנחנו מתגעגעים אליה, הקשר איתה הוא לאחוז עוד ועוד בתכונותיה הנפלאות, בתכונותיה הרזיות הללו, להעמיק עוד יותר את הערך הסגולי, את היחס הסגולי לכל דבר, היחס העצמי הנפשי לכל דבר שבקדושה, את חיבת הקודש, את אהבת הקודש, רגשות הקודש, את ההתלהבות סביב הקודש, מסירות הנפש על הקודש. כבודם של כבוד התורה ולומדיה, כבודם של ישראל, כבודה של האומה, אדם שלא מעולם לא חשב על משהו ברמה השימושית, על התועלת השימושית שיש במשהו, לעולם תמיד הערך העצמי בכל דבר, קטן שבקטנים וגדול שבגדולים, מה הערך העצמי בכל דבר. היה שואל דברים שמה בכך, כל דבר הערך העצמי שבו, ואם זה הערך העצמי, שלוח ישר ישירות אליו, אל הערך העצמי, ומזה הערך עצמי הוא שם נמצא, מלאכי השרת. נזכה בעזרת השם היום להעמיק ביום הזה את לימוד התורה ביתר חיוניות, ביתר סט לעילוי נשמתו, בוודאי משמח אותו כל פעם שלומדים בהתלהבות, בשמחה, באהבה, בחשק, ודאי מסב לו עונג גדול, כי זה כל מה שמסב לו גם עונג בחייו. בעזרת השם, שנתכנס היום בערב יחד עם בני המשפחה, זה הנושא. כך המשפחה רואה את הנושא. הנושא הוא כינוס של צדיקים, כינוס של תורה, כינוס של דבר שבקדושה, התכנסות של איך עוד יותר מתעלים, עוד יותר מתרוממים, עוד יותר נהיים אנשים ששייכים לנעשה ונשמע. בזכות הליכה היום הזה ביתר סט בעקבות הרז העליון הזה, בונו של עולם ישלח לנו ודאי רוח ממרום, רוח טהרה, רוח שירה וזמרה, רוח של של מלאכים. בעזרת השם, כשנהיה יותר מלאכים, נזכה גם לראות כהנים משרתי עליון הולכים כאן בינינו, מצרפים אותנו יותר ויותר אל הר בית השם, אל בית אלוהי יעקב. בשורות טובות, שורות ונחמות.